אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו את גלעד.
ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה. היי לכולם. היום בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על תקשורת בין ההורים אחרי הפרידה, שזה אחד הדברים המאתגרים, הקשים, הכואבים שקורים אחרי פרידה. יש הרבה זוגות מתגרשים על זה, על הרקע שאין להם, הם לא יודעים לתקשר אחד עם השני. ובסוף, אחרי שנפרדים, אנחנו מוצאים שאין לנו, אין מנוס, ואנחנו חייבים לתקשר עם השני בכל מה שקשור לילדים. יש זוגות שנפרדים כחברים והכל זורם להם וסבבה והייתה להם תקשורת טובה לפני וגם אחרי יש והכל סבבה. ניקח את הקצה השני, זוגות שממש לא מתקשרים ברמת ברוגז, ברמת נטישה, ברמת ניכור הורי. ואנחנו היום נדבר על כל האמצע. זוגות שהם ככה לא חברים טובים, יש קצת ויכוחים, לא ידעו לתקשר לפני, עכשיו צריכים ללמוד איך לתקשר, יש כל מיני חיים את החיים, אבל צריך ללמוד איך לעשות את זה.
אני חושב שאנחנו נביא דוגמאות גם מהעולם המקצועי שלנו, גם מהעולם האישי. אנחנו לא יודעים מה יהיו הדוגמאות האלה, הם יהיו תוך כדי. לי חשוב להגיד שזה לא פשוט בכלל, זה קשה, אחרי באמת מה שאמרת, הרבה זוגות מגיעים למקום הזה של הפרידה בגלל היעדר יכולות תקשורת ביניהם. נדרשים בעצם עכשיו אולי קצת להיזכר על מה שהיה פעם, כדי באמת לייצר תקשורת שהיא בעיקר, אנחנו נדבר על זה, בעיקר בונה את הילדים שלנו נכון. אנחנו נעצור, נצא למוזיקה ואנחנו נחזור ובאמת נדבר על כל הנושאים האלה.
אז חזרנו. אז בוא נתחיל לדבר רגע, קודם כל, על הקושי לתקשר אחרי פרידה. איך זה קשה, במיוחד בהתחלה, כשכל הרגשות עדיין בשמיים, הכעסים, האבל, העצב, כל הדבר הזה באוויר. אתה פוגש אותם בגישור, וגם אני פוגש אותם בקליניקה, את ההורים האלה. ואיך אתה חווה את המקום הזה של התקשורת?
אני חושב שכן, כמו שאת אומרת, באמת אנשים מגיעים למצב שהוא הכי קשה בזוגיות שלהם, אם הם עוד מגדירים את זה כזוגיות, אבל הם מגיעים לחדר הגישור באמת עם יכולת, הרבה פעמים, לא כל הפעמים, אבל הרבה פעמים יכולות תקשורת ביניהם, או יכולות תאום ביניהם אפילו, לא מאוד טובות. אני לא חושב שאני מגדיר את זה גבוה או נמוך, זה יותר טוב מבחינת היכולת, לא טוב או רע. אני הרבה פעמים בגישור מנסה להראות להם שהיכולת הזאת קיימת כדי כבר להתחיל לפתח אצלהם את ההכרה בזה שהם יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, כשיש תקשורת שהיא כן קורית בחדר גישור או בין הפגישות, אנחנו שמים על זה זרקור כדי להזכיר להם שהם יודעים לעשות את זה. איך זה אצלך?
בהתחלה יש הורים שבכלל לא יכולים לשבת באותו חדר ביחד. גם כשהם באים לייעוץ או הדרכת הורים לגבי מה קורה עם הילדים, אז לפעמים הם פשוט לא יכולים לשבת בקליניקה ביחד. אני נפגשת עם כל הורה בנפרד, כי הכל עדיין נורא נורא סוער, ואי אפשר באמת לשבת ולדבר ביחד, אפילו לא על הבעיה או על הקושי של הילד. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב בשלב הזה, וזה קורה תוך כדי הזמן, שתהיה איזושהי נפרדות רגשית. נפרדות רגשית במובן של הזוגיות. אנחנו, התהליך הזה של ההבנה, ותהליך האבל שקורה אחרי הפרידה, וההבנה שכבר זוג אנחנו לא נהיה, אנחנו לא צריכים גם לתקשר כזוג. כדאי שנתקשר בצורה אחרת, והתקשורת הופכת להיות תקשורת הורית. אנחנו, כדאי שנלמד איך לתקשר בכל מה שקשור לילדים שלנו, כי אז החיים שלנו פשוט יהיו יותר פשוטים. ואני אתן דוגמה לשני מחקרים שקראתי בזמן האחרון, שמדברים על זה בעולם שלנו שבאמת מערכות היחסים שולטות, יראו שאנשים מאושרים, זה קודם כל אנשים שיש סביבם אנשים וקהילה, אוקיי? משפחה, חברים וכאלה שהם לא, שיש להם קשרים סביבם. אבל הם גילו שזה לא מספיק רק קשרים, זה לא מספיק שיהיה לי רק אנשים. חשוב מאוד מהות הקשר. זה המשתנה החשוב. וככל שהקשרים שלי יותר טובים עם אנשים, עם ההורי השני, עם הילדים שלי, עם ההורים שלי, ככה האושר שלי יותר גדול. מחקר אחר ראה שמבוגרים, אנשים מבוגרים בני 80 כזה, עשו מחקר ושאלו אותם על מה הם מצטערים בחיים שלהם. אף אחד מהם לא דיבר על כסף, או לא דיבר על, על, על ההר שהוא היה רוצה לטפס, או לאוטו האדום שהוא היה רוצה לקנות. כולם דיברו על מערכות יחסים, על איפה, באיזה מערכת יחסים הם לא השקיעו מספיק, או למי הם לא סלחו, או למי הם לא אמרו מספיק, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. זאת אומרת, כל הצער שלהם היה, והפספוס על מערכות יחסים שהם לא מימשו את עצמם. ואז פה בעצם אני קוראת להורים, בואו תנסו רגע לדמיין את עצמכם בני 80. אתם יושבים וחושבים מה היה לי עם הילדים שלי כל השנים האלה, בעצם מהרגע שהם נולדו ועד היום. איפה אתם, אני לא רוצה שתגיעו לשם, אוי, אני הייתי שמחה, זאת אומרת, אנחנו תמיד עושים טעות, אבל שלא נגיע לשם בידיעה שיכולנו לעשות יותר, שיכולנו לעשות אחרת, כי הנה עכשיו בהווה, זאת ההזדמנות שלנו ממש, לעשות אחרת, וזה שווה כל רגע, זה שווה את המאמץ ואת הקושי האדיר.
אני מרגיש שאולי קצת מנחש, שאת בעצם שמה כאן איזשהו זרקור על זה שמערכות היחסים שלנו הם אחד המשאבים אולי הכי חשובים, כל מערכות היחסים. זה לא משנה כרגע אם זה עבודה, חברים, אבל אנחנו פה מתעסקים במערכת יחסים עם הגרוש או הגרושה, ובעצם את שמה איזשהו זרקור על זה שזה ממש משאב במערכת יחסים. אם מתייחסים לכסף כמשאב, ואולי אני חושב שאחד המשאבים הכי חשובים בעולם זה זמן, תמיד אומרים, אז אולי גם אנחנו כאן שמים איזשהו זרקור על המשאב שנקרא מערכות יחסים. אני רוצה אבל רגע לשאול אותך, כי דיברת על מושג שקראת לו נפרדות רגשית. ואני חושב שאולי כדאי רגע שתסבירי אותו קצת, כי אני לא בטוח שהבנתי למה את מתכוונת בדיוק.
בנפרדות רגשית אני מדברת על העניין הזה שאנחנו אחרי הפרידה צריכים מאוד לעשות הפרדה בין התחושות שלנו לאותו הורה, כן? התחושות שהיו לנו כבן זוג אליו, הדרישות שלנו, הציפיות שלנו ממנו, כל ההתנהלות שלנו, הרי בתור משפחה, יש לנו ציפיות אחרות מבן זוג, וככל שאנחנו מאבדים בעין את הפרידה ואת התהליך הזה ומצליחים לעשות הפרדה בין הבן אדם שהיה הורה, בן זוג שלי, לבן אדם שהוא היום הורה. ואני אתן רגע דוגמה, נגיד ניקח הורה שבגד, אוקיי?
אוקיי.
בתור אישה, זה יכול להיות לשני הכיוונים, יותר קל לי לדבר באישה.
ברור.
בתור אישה שהבן זוג שלה פגד בה, אני מאוד פגועה, מאוד מושפלת, מאוד נעלבת, מאוד מאוד כועסת, ואני, כדי לתקשר איתו, אני בטח בהתחלה לא יכולה אפילו להסתכל לו בעיניים, כשהוא בא לאסוף את הילדים, אני לא יכולה להסתכל עליו. אני חייבת, לא חייבת, אבל כדאי לאבד את הדבר הזה, כדי שאני אוכל, אני אצליח להיפרד ממנו רגשית, ולהבין שזה שהוא היה בן זוג בוגד, זה לא אומר שום דבר על אותו אבא, אוקיי? ויכול להיות שהוא אבא נפלא דרך אגב. ואני עכשיו צריכה להתנהל איתו בתקשורת אחרת, תקשורת הורית בלבד. לשים את כל הרגשות שיש לי אליו כבן זוג בוגד בצד, ולהתנהל איתו ממקום מאוד מאוד קורקטי, מאוד מאוד לא אישי. אוקיי? וחשוב שהנפרדות הזה תקרה, כי אני פוגשת הורים בקליניקה גם אחרי שנתיים ושלוש, שהם לא עברו את תהליך הפרידה. וגם כשלא הייתה פקדה, הם פשוט, גם כשלא הייתה בגידה, פשוט כועסים על ההורה השני, כי הוא בחר לעזוב, כי הוא, כל מיני סיבות. ועדיין עסוקים בפרידה, הם בעצם לא נפרדו באמת. ואז הם מנסים למרר להורי השני את החיים, והם מקשים עליו ולא משתפים פעולה, והם עוקבים אחריו בפייסבוק, והם, יש לו זוגיות חדשה, ואני מדברת באמת אחרי שנים, לא אחרי חצי שנה. ובזוגיות השנייה שיש לה הורי השני, הם כבר לא, גם זה לא בא להם טוב, למרות שיכול להיות שיש שם זוגיות טובה. זאת אומרת, הם לא באמת עשו את הפרידה, והפרידה הזאת, זה שהם לא נפרדו רגשית, זה מנהל אותם. זה מנהל אותם בכל צעד שלהם, וזה מנהל אותם בתקשורת, וזה מנהל אותם בתגובות, וזה מנהל אותם בשיתוף פעולה. ובסופו של דבר, כולנו יודעים מי הנפגע? הילדים.
ברור. אני שומע אותך מסבירה את זה, ואני בעצם שומע, או ככה שומע אותך מדברת את תקופת האבל באיזשהו מקום, שהיא תקופה, אני חושב שזה איזשהו שלב שרוב הזוגות שנפרדים, כמעט חייבים לעבור אותה, היא יכולה להיות קצרה, היא יכולה להיות ארוכה, אבל חייבת להיות תקופה כזאת, ואני חושב שיהיה נורא קשה להגיע לנפרדות הרגשית הזאת, להצליח לעשות את זה, בלי להיפרד מאותה תקופת אבל. כאילו אני כמעט מרגיש שכמעט חייב להיות איזשהו פרק זמן של תקשורת, אני כמעט אגיד לא טובה. כאילו אנחנו אולי כמעט צריכים להתנסות בתקשורת לא טובה, כדי להבין עד כמה זה לא טוב לנו. זאת אומרת, אני חושב שאם אני חושב על עצמי בתקופה שלי, לקח ככה לאבד את תקופת האבל ולהבין מה קורה איתי ולהצליח להתאושש, אז לא ניהלתי תקשורת טובה. זה לא היה טוב לי, זה לא היה טוב לבת שלי, זה גם לא היה טוב לאמא של דני. אבל זה כנראה משהו שהייתי, אני כאילו חושב עכשיו, שמשהו שהייתי חייב לעבור אותו, כדי להבין עד כמה זה לא טוב לי, עד כמה זה לא טוב לבת שלי, עד כמה זה לא טוב למערכת היחסים שלנו, שכמו שאמרנו קודם או בהתחלה, היא ממשיכה בכל מקרה.
אני רוצה להגיד, זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים על הקושי. זה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אף אחד לא חושב פה, והשיחה הזאת היום היא לא באה להגיד, יאללה, מה הבעיה? זה קלה קלות, בואו נתקשר, איזה יופי, happy, happy, joy, joy, ממש לא. המקום הזה של התקשורת דורש מאיתנו איזושהי התעלות. על הרגשות שלנו, לקחת אחריות בעצם על מה שקורה ולפעול אחרת. עכשיו, זה דורש זמן, ברור, לא לכולם זה יבוא חלק. העניין הוא אחר, העניין הוא שיש הורים שקודם כל לא מאפשרים, לא נותנים לעצמם את זמן האבל הזה. אם זה לרוץ לזוגיות חדשה שנייה אחרי שנפרדנו, בלי רגע לחשוב בכלל, שנייה, מה קרה לי? אחרי 10 שנות נישואים, שנייה, אני רוצה לתת לזה איזשהו רגע להיות רגע עם הכאב, כי בכל זאת זו פרידה, גם אם הפסקת לאהוב את הצד השני, משהו קרה, שינוי מאוד מאוד גדול קרה, שינוי מהותי. זה קורה דרך אגב גם במערכות יחסים בפרק ב', אנשים נפרדים, ואחרי 2-3, אחרי תקופה, ותוך שבועיים כבר הם בקשר חדש, וכל פרידה היא עם אבד קטן, אין מה לעשות, זה לא קלישאה. כל פרידה היא מוות קטן, ואנחנו צריכים לתת את המקום הזה, שנייה, זה לא חייב להיות גם המון זמן, אני לא אומרת צריך לשקוע בזה. אבל צריך להבין שזה שאנחנו נמצאים בתוך השלב הזה, מאפשר לנו להגיב בצורה מאוד אישית. ואז מה קורה? אנחנו מקבלים הודעה מההורי השני, הודעה שהיא טיפה מאשימה, טיפה לא כתובה כמו שצריך, או שקראנו את זה בוואטסאפ ולא פרשנו את זה כמו שהוא התכוון, או אנחנו פרשנו את זה כמו שאנחנו, אתה מכיר את זה, אנחנו קוראים כמו שאנחנו רוצים. ואז אני אצבע קלה על המקלדת, ואני מתחילה להגיב מהרגשות שלי, ומהפגיעות שלי, ומהכאב שלי, והוא מתחיל להחזיר, והופכת להיות התכתבות שהיא מאוד מאוד מאשימה, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד פוגעת גם, ומאוד מאוד מתישה. ואז גם לפעמים זה הודעות מוקלטות, ואז יכול להיות שגם הילד שומע את ההודעות, כי הוא נכנס לי כבר לטלפון וקורא את מה שאבא שלו, אמא שלו, אמרו על זה, כי שכחתי למחוק, ונהיה מזה סוג של בלגן, ואין פה שום לקיחת אחריות בעצם, על מה אני רוצה, איזה קשר אני רוצה שיהיה לי, ואני הולכת לכוון לדבר הזה, שאני החלטתי שאני רוצה.
אני חושב שאת פותחת פה מבחינתי חתיכת נושא בכלל שהוא אצלי מתכתב עם כל הנושא של בכלל איך מנהלים מסע ומתן, ויש על זה היום הרבה מאוד כתיבה והרבה התעסקות בעניין הזה שהפכנו, או אנחנו פשוט מנהלים המון מהמסעים ומתנים שפעם נועלו בשיחה, אנחנו מנהלים אותם בכתב. כשאני אומר בכתב אני מתכוון גם למייל, גם לוואטסאפ, אס-אמסים, פייסבוק, אבל גם להודעות קוליות, כאילו הן לא כתובות, אבל הן חלק מאותו מסע ומתן שמתנהל במדיום. וצריך להבין שזה הפך להיות כלי מסע ומתן מאוד מאוד חשוב, אבל גם צריך לדעת איך להשתמש בו. כי הוא לפעמים יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, במיוחד במקום הזה שבו אנחנו מדברים, בוא ניקח זוג שהתגרש לא מזמן. וכמו שאמרנו, התקשורת ביניהם היא לא טובה. הם סיימו, הם כבר התגרשו, מה שנקרא, משפטית, חוקית, עם כל התהליך, כבר גרים בשני בתים שונים, אבל הם באמת לא יודעים לדבר, ואז הם מתחילים להתכתב. וכמו שאת אומרת, היד קלה על המקלדת, וכותבים הרבה מאוד דברים. אני חושב שהמבחן הכי חשוב על הדבר הזה, זה כשהזכרת קודם את הילדים שאולי רואים, זה אם אתם כותבים משהו שהייתם רוצים שהילדים שלכם יראו אותו. ואם אתם כותבים משהו ואומרים, לא, אני לא רוצה שהילד שלי יראה אותו, אז קודם כל אל תכתבו אותו. וחשוב בהקשר הזה להבין שיש שלב של מסע ומתן כתוב, שנכון לעצור אותו ולעבור רגע לדבר. כי בכתוב קורים המון דברים, ואנחנו מכניסים פנימה אימוג'ים, ואנחנו מכניסים פנימה גיפים, ואנחנו מכניסים פנימה כל מיני סרטונים קצרים, וכל מיני דברים שאם התכוונתי להעביר מסר מסוים, הרבה פעמים המסר עובר אחרת, ואחד הטיפים הכי חשובים בעניין הזה, חוץ מלדעת מתי לעבור, לנהל את התקשורת בשיחה או במיילים, לא משנה, לכל דבר כזה יש תנאים אחרים ומצבים אחרים, אבל זה לחשוב קודם כל איך הצד השני היה רואה או עלול להבין את מה שאני כותב עכשיו. ולי קורה הרבה פעמים שאני מוחק כשאני חושב מה הצד השני יכול להבין, אפילו אם לא התכוונתי לזה. ויש פה, אתם מכירים, קיצורים ואימוג'ים, אגב, הרבה פעמים קיצורים, אנשים לא מבינים בכלל, ומפחדים לשאול ולא מעיזים לשאול, ורק מזה אנחנו מייצרים קונפליקט מאוד קשה. הטיפ, או הדבר החשוב ביותר מבחינתי, זה באמת לדעת לזהות מתי לא נוח לי להמשיך להתנהל בתוך כתוב, הודעות קוליות, ופשוט לעצור את זה, או לא להגיב, אגב, לא להגיב, לא להתעלם לגמרי. לכתוב לצד השני, אני כרגע עסוק, או אני צריך לחשוב על הדברים ואני יענה לך בעוד יום, בעוד יומיים, או שאני מציע או מציע שנדבר על זה, אבל לא להשאיר את זה כאילו בלי תשובה, כי אז אנשים הולכים להניח הנחות.
רגע, אז אני רוצה רגע להגיד לגבי מה שאמרת. אז קודם כל, לגבי הטיפ המצוין שנתת לגבי ילדים, לגבי לחשוב איך שהילדים שלנו יקראו את זה ומה הם ירגישו כשהם יקראו, אם זה משהו שאני רוצה שהם יקראו או לא. דבר נוסף, אם אנחנו מקבלים הודעה שהיא קשה, שהיא מאשימה, שהיא כתובה בצורה לא, אפילו לפעמים זה כללות, בצורה לא נעימה, אז קודם כל הייתי מציעה לא לענות במיידית, לא להתפתות ולענות במיידית ולהתחיל לכתוב ולכתוב ולכתוב ולהיכנס לכל הרגשות. פשוט לא לענות ישירות לתגובה, אבל כן לענות, ראיתי, אני כרגע לא יכול להגיב. ולחשוב על הדברים, קודם כל לקחת נשימה עמוקה, להגיד לעצמך שנייה, להירגע, להבין מה באמת אני רוצה לענות שם, ולקחת אחריות על התגובה. כשאני אענה, התגובה שלי תהיה ממקום מאוד מאוד קונקרטי. את כל מה שאני רוצה לכתוב, אני אכתוב בדף אחר, בנפרד, ביומן שלי. אני יוציא שם את כל הכעס שלי, את כל האלבון, את כל הפגיעות. את כל מה שאני רוצה להגיד באמת, אני אכתוב במחברת, ויש לי מחברת בשביל זה. ואני אענה בצורה קונקרטית למה שאני באמת צריכה לענות, שזה בדרך כלל, מתי אתה מחזיר את הילד? זה יהיה משהו כזה, זאת אומרת, זה יכול להיות בסוף משהו שהרי כל כך קונקרטי, פשוט, ששאלו אותי, אבל הפך להיות מריבה גדולה, אז אני אענה בצורה קונקרטית, ולא ייגרר למלחמה, כי ברגע שמישהו, שאחד הצדדים, מרים תמיד דגל לבן, זאת אומרת, הוא תמיד יענה בצורה שהיא לא מלחמתית, לא יתפתה לבור הזה עכשיו, כולנו נופלים לבור מדי פעם, זה בסדר, אין מה לעשות, אבל מספיק שאחד מהצדדים יותר על זה, ויותר מרים את הדגל הלבן וחושב איך לא להיכנס למלחמה הזאת, אז המלחמה הזאת לא תיגרר ולא תהיה מלחמת עולם שלישית. כן, זה עדיין מבאס שאי אפשר לתקשר בצורה חיובית, כן, זה עדיין מבאס שבכלל מגיעים לסיטואציה כזאת, וזה לא נעים לקבל הודעות כאלה, אבל זה לא ייגרר למלחמת עולם שלישית. ואני רק רוצה להגיד עוד משהו, שלגבי מה שאתה אמרת, שאני חושבת שלגבי הדברים, החוק שלי לפחות, זה לגבי הדברים הפשוטים, נגיד מחזיר, לוקח, כל הבירוקרטיות הקטנות האלה, אז סבבה, בוא נעשה את זה בוואטסאפ, אבל אם יש משהו ממש מהותי, כמו עכשיו שהיה לנו במלחמה, במלחמה הקטנטונת הזאת שהייתה לנו לפני שבוע, שזה היה דברים יותר מהותיים לגבי הממד, לגבי חיים של אנשים, לגבי המקום שהם נמצאים בו, אני חושבת שזה שווה שיחה. בוא נדבר על זה רגע בטלפון, בוא נתקשר לא בהודעות קצרות, בוא נבין אחד את הצד של השני. מה אתה אומר על זה?
את הזכרת את העניין של ההזקות והמצב שהיה פה עד לפני, אנחנו מקליטים בערך שבוע אחרי, שבוע ומשהו אחרי. האמת שתכננו להקליט ביום שזה התחיל, או יומיים אחרי שזה התחיל. היה לנו איזה תכנון כזה להקליט, ודחינו את ההקלטות להיום.
תוכניות לחוד ומציאות.
לגמרי. אני חושב שאני ראיתי כל מיני, גם בקבוצות הפייסבוק השונות, ואני יכול להגיד שגם אצלי דיונים בשאלה איפה הילדים צריכים להיות בתקופה הזו, אם צד אחד יש ממד וצד השני אין ממד, אני יכול להגיד שאצלי הייתה איזושהי התנהלות סביב הדבר הזה, תוך כדי שאני בזום, ואני חושב שמה שלי עזר זה שעצרתי רגע את ההתכתבות, והתעקשתי לקיים על זה איזושהי שיחה, וגם הסברתי את המקומות שחשבתי שטעיתי. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שכשאנחנו לוקחים אחריות ומתנצלים, אז זה עוזר לצד השני גם להבין וגם להיות מסוגל אחר כך להתנצל. זה מחבר אותי רגע, כי במקרה שלי, הבת שלי בת 12 וחצי, עוד רגע 13, למרות שאנחנו עדיין חוגגים לבת מצווה כל הזמן, כי דחינו את כל האירועים. ויש פה איזשהו אלמנט של המודלינג, של הדוגמה שאנחנו נותנים לילדים שלנו. כי היא בסוף כתבה לי, במקרה שלנו, אנחנו נוסעים לדודה שלי. ואני כאילו עצרתי את זה. כי אני נבהלתי קצת מהסיטואציה, אני חשבתי שאחד מאיתנו חייב להישאר איתה, אבל אחרי זה היא גם קיבלה איזשהו שיעור של, אוקיי, היא יודעת שאני התנצלתי, ואמרתי שנבהלתי, וחשבתי שנכון רגע לעצור ולחשוב, ועכשיו היא יודעת שאנחנו מסוגלים לדבר, ואנחנו מסוגלים להתנצל, ואנחנו מסוגלים לקחת אחריות, ובעיניי זה סופר חשוב, אפרופו לדעת, מתי לעבור מהתכתבות או הודעות קוליות לשיחה. זה גם נכון לעשות את זה עם הילדים, כי הרבה פעמים אני מקבל ממנה כאילו וואטסאפים, ואני אומר לה, אוקיי, בואי נדבר יותר מאוחר. אבא, אני יכולה ללכת לחברה, ואני כאילו לא רוצה להגיד כן או לא, אני רוצה להסביר שהסיטואציה כרגע קצת יותר מורכבת מזה. אז אני אומר לה, בואי נדבר על זה כשתגיע הביתה, או בואי נדבר רגע בטלפון, ולא עכשיו יתקבל ממני תשובה של לא, כי כשאתה מקבל לא, זה נורא מבאס.
לגמרי מצחיק שאמרת שאתה, זה תקף לגמרי לגבי הילדים, וחשבתי שאתה מתכוון לזה שאתה מתנצל כלפי הילדה שלך.
גם.
וגם זה לגמרי חד משמעית, הורים יקרים, זה בסדר להתנצל לילדים, זה להראות להם איזושהי דוגמה, אני מתייצלת מיליון פעם ביום, להראות להם איזושהי דוגמה שאנחנו לא מושלמים, שזה בסדר לטעות, וזה בסדר גם להתנצל ולהמשיך הלאה, וזה שיעור חשוב. אני רוצה להוסיף משהו, לגבי הילדים, אנחנו מדברים, אז כשאנחנו לא בתקשורת טובה, ואני פוגשת את זה הרבה בקליניקה, אנחנו מוצאים שהילדים הם מתווכים. תגיד לאבא, תגיד לאמא, כל הסיפור הזה של תגיד, זה פשוט, ילדים מדווכים, זה כל כך מתיש. תקשיבו, זה בעצם הופך את הילדים שלכם לדברים. אתם רוצים שהם יהיו שליחים, אם אתם חושבים על זה. אתם שמים עליהם תפקיד שהנטל על התפקיד הזה מאוד מאוד גדול. ילד לא אמור להיות המתווך ביניכם. הוא לא אמור להיות זה שעליו האחריות על התקשורת. התקשורת ביניכם היא אך ורק באחריותכם, והילדים לא צריכים להיות קשורים לזה. ילד לא צריך לבקש מאבא שלו לשלם מזונות, או מאמא שלו להביא בגדים נקיים. הוא לא צריך להיות מעורב בכל הסיפור הזה. זה לא עניינו. הוא לא צריך להיות המתווך.
אני מסכים. אני רגע מנסה לחשוב, כי עוד פעם, הבת שלי יחסית גדולה, אני חושב שאנחנו כבר במקום שאנחנו לא מעבירים באמצעותם מסרים, אבל נגיד יש לה אחריות על בגדים, אוקיי? לדוגמה.
זה משהו אחר.
איזה בגדים יש לך בארון, ואני לא יכול להיות אחראי על הארון שלה.
זה משהו אחר, זה מלמד עצמאות ואחריות, ואני לא על זה מדברת. בדיוק. אני מדברת על שיחות שאמורות להיות בין ההורים, והן לא מתקיימות בין ההורים, כי להורים לא נוח, והם יודעים שכל שיחה הופכת להיות מריבה, ואז פשוט הם מעבירים את זה דרך הילד. אבל הילד לא אמור להיות השליח. לגמרי. אתם אמורים לקחת את האחריות על התקשורת ביניכם, בכל מה שקשור להורות שלכם ולהתנהלות מסביב. הוא לא אמור לדעת כל דבר וכל שקל שיוצא ומי משלם. זה לא אמור, זה כמו שאם הייתם חיים בבית, הוא לא היה אמור לדעת את זה. זה לא שיחות, זה לא נושאים בשבילו.
אני חושב שזה גם, אני רוצה אולי לחבר את זה לאיזושהי נקודה אחרת שבעיניי מאוד חשובה. אני לא חושב שאני לא מנסה פה להטיף לאיזשהו נכונות של איך מנהלים מערכות יחסים, ואיך אנחנו מנסים לתת פה כמה כלים, אבל אני חושב שחשוב גם להבין, שבסופו של דבר המערכת יחסים הזו עם הגרוש או הגרושה, היא הופכת להיות אחת ממערכות יחסים החשובות ביום יום שלנו, ובאופן ודאי היא משפיעה על כל היום יום שלנו, ובעצם גם על כל מערכות היחסים שלנו. אני חושב שאולי המערכת יחסים שקודמת לזה, זה מערכת יחסים שלנו עם עצמנו, שהיא מאוד מאוד חשובה. בהקשר, אני סתם אנקדוטה קטנה, אני היום עושה לעצמי פעם בשבוע או שבועיים פגישה עם עצמי בים, ואני פשוט יושב וכותב דברים, ואני מנהל מערכת יחסים עם עצמי, אבל זה סתם סיפור שלי. אבל בעיניי, הבנייה הזו של המערכת יחסים, מעבר למה שדיברנו על ההשפעה הנכונה והטובה יותר על הילדים ועל המודלינג עבור הילדים, אני חושב שחשוב להתאמץ ולנהל מערכת יחסים טובה עם מי שנפרדנו לפעמים לפני שבוע, לפני שבועיים או לפני 5 שנים, זה לא משנה. זה פשוט כי הדבר הזה משפיע על כל היום יום ועל כל מערכת היחסים, ואני רואה אנשים שמתנהלים גם הרבה שנים אחרי זה בתוך מלחמות ובתוך מאבקים, וזה משפיע על היום יום שלהם כל הזמן. אני כן חשוב לי להגיד, אולי קצת בצד האורך דיני שלי ובצד הגישורי, אני לא חושב שהכל פתיר. אני חושב שיש סכסוכים וקונפליקטים שחשוב לנו כאנשים לעשות אותם. ואם לפעמים צריך גם, כמגשר אני אפילו אומר את זה, גם להגיע לבית משפט, כי לא מצליחים לנהל תקשורת, ולא מצליחים לדבר, ובסוף המטרה היא להגיע לאיזשהו מבנה נכון, אז יש מישהו שיגיד איך צריך לבנות את המבנה הזה, כשלא יכולים. זה לא שאנחנו, אני לפחות לא חושב שהכל הוא לוי דווי, והכל הוא פתיר בתקשורת מקרבת, וכיוצא באלה. לפעמים כן, לפעמים צריך להיאבק, לא כדי לנצח, המאבק הוא כדי בסוף להגיע לאיזשהו פתרון, ואם צריך שגורם חיצוני, כמו בית משפט, כמו לא משנה מה, יגיד מה הפתרון, אז צריך להיות פתרון. אבל ברור שלהמשיך בתוך המאבק זה לאורך שנים, זה ממש, ממש לא טוב.
נכון. אני רוצה להוסיף פה שבאמת יש מקרים הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם מאוד מאוד טעונים, כמו נגיד הורים שהפערים ביניהם מאוד מאוד גדולים לגבי חיסונים, לחסן כן או לא, לגבי אוכל טבעוני או אחד שהוא קרניבור, או לגבי חילוני ודתי. זאת אומרת, במקומות שהפערים מאוד מאוד גדולים בין בני הזוג, הרבה פעמים, בגלל שזה גם מקומות מאוד טעונים, אז הרבה פעמים הם לא מצליחים להגיע לתקשורת, בטח לא להסכמה, ואז הם פונים לבית משפט, אבל גם הם לא מצליחים לתקשר ממש את הדבר הזה, כי זה באמת, זה כמו לשכנע אנשים שמצביעים ימין להצביע שמאל, יש שם משהו נורא נורא טעון בדברים האלה, ואז התקשורת מדרדרת פשוט לשפה מאוד לא יפה, לערכים, זה פוגע בערכים האישיים, זה בזלזול, זה נורא עמוק. הדילמות האלה, ואז יש מקרים באמת שיצטרכו להגיע לבית משפט, ותקשורת לא תעזור. מה שכן אני בעצם אומרת, אוקיי, גם אם יש נושאים כאלה בחיים שלכם, ואתם יודעים שהם כאלה, שנייה לפני שאתם מדרדרים לתקשורת לא יפה, ליחסים לא מכבדים, שמשפיעה על הילדים, כי אני בסופו של דבר חושבת על הילדים, אני אומרת, בואו תעצרו עוד לפני, תלכו לתיאום הורי, תלכו לגישור, תעצרו שנייה לפני בנושאים החשובים האלה. אם לא הגעתם להסכם לפני, כי יש דברים שאפשר גם לסכם עליהם לפני, נגיד באיזה בית ספר הילד נלמד, שזה לא ידע, לא משנה. אבל נגיד שלא סיכמתם את זה לפני, אז חשוב ללכת ולבקש עזרה במקומות האלה, כדי שהמערכת יחסים לא תידרדר. כי once המערכת יחסים מידרדרה, והיא במקום לא מכבד ומזלזל, וזה, א', היא פוגעת מאוד בילדים, וב', נורא נורא קשה אחר כך, כשהאמון עבד, עוד יותר, צריך לעבוד הרבה יותר קשה בשביל להחזיר את האמון. ולאורך זמן אי אפשר לגדל ילדים בטוב, בלי שיהיה אמון בינינו, בלי שנסמוך אחת על השנייה. ואני רוצה, אני נזכרתי במשהו ואני רוצה לספר לך, עינת נתן היא מדריכת הורים מדהימה, ומי שלא עוקב אחריה ממליצה לכם מאוד. עשתה אתגר לפני כמה שבועות בוואטסאפ, באינסטגרם, וביקשה מהורים לשלוח למתבגר שלהם בהודעת וואטסאפ את המשפט, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אוקיי?
לא מכיר את זה מעינת נתן, אבל מכיר את ה... אוקיי.
סבבה, עכשיו היא עשתה את זה, והורים העלו תמונות, לא תקשיב, התגובות של הילדים היו פשוט קוראות, חלק אמא תשתגעת, מה קרה, מה, הכל בסדר, כאלה, ואני חשבתי לקחת את זה צעד קדימה להורים בכלל, להורים שהם פרודים, ולבקש מהורה פעם אחת לכתוב להורה השני, אני מעריך אותך בתור הורה. עזוב אהבה, עזוב הזה. אני מעריך אותך בתור הורה. זהו, נקודה. בוא נראה איך הצד השני יגיב למשפט הזה. ואני חושבת שאם היינו עושים את זה פעם אחת, עזוב, אני לא מדברת כל יום, פעם אחת בשנה, אומרים להורה השני שאנחנו אולי לא מעריכים אותו בתור הבן זוג שהוא היה, אבל כן יכולים להעריך את ההורות שלו, אוקיי? מילה טובה, מילה קטנה טובה, וואלה, איזה יופי, איך התמודדת, איך נתת, אני מעריך את ההורות שלך, אני חושבת שמערכת יחסים הייתה במקום אחר לגמרי.
אני חושב שחוץ מלהגיד את זה להורה השני, תחשבי על הסיטואציה של להגיד את זה לילדים. אני חושב, אני אתן את דוגמה מאתמול, דני חזרה, הם חזרו מסוף שבוע, אמרתי חוגגים את הבת מצווה, שאנחנו עדיין חוגגים את הבת מצווה, אז הם נסעו כל המשפחה למלון, וכשהיא חזרה, היא דיברה איתי, ואמרתי לה, איך היה? אמרתי לה, אני יודע, אמרתי לה, תקשיבי, את מבינה שזה לא מובן מאליו, ההשקעה, המתנות, היצירתיות שהם גילו שם, את מבינה שאמא עבדה מאוד קשה, וכל המשפחה עבדה מאוד קשה בשביל זה, ואז דינה, בת זוג שלי ניגשה אליה, אמרה לי, וואו, זה מדהים.
נכון.
אני חושב שכאילו, את דיברת להגיד את זה להורי השני, ואני אומר כאילו, אוקיי, תגידו גם לילדים כמה ההורי השני הוא הורי... הורה טוב, הוא עושה דברים טובים, הוא משקיע בכם, הוא עוזר לכם, וכו' וכו'. אני רוצה, רגע, שנייה אחת, ושאנחנו ככה מתחיל
מדהים,
לסכם.
מדהים, גלעד. מדהים. ממש, וואו, אני חושבת על זה, ולפני שאתה ממשיך, אני חושבת שזה מדהים, זה משהו כל כך חשוב שהילדים שלנו ישמעו, כל כך חשוב.
לגמרי. אני מרגיש שיש לנו איזשהו נושא אחד שאולי לא כך נגענו בו, טיפה דיברנו על זה במעבר בין כתוב לשיחה, אבל אני אקח את זה גם טיפה מעולם התקשורת מקרבת, זה הנושא הזה של איך מתמודדים עם תגובה או אמירה שיפוטית או ביקורתית קשה, להחזיק את עצמנו מלא להיגרר לתוך הסיטואציה, וכמו שדיברת קודם, לא להגיב מיד. אני אקח את זה עוד פעם, אני נורא מחובר לעולם הזה של תקשורת מקרבת, בתקשורת מקרבת הדיבור השיפוטי, הביקורתי, הציני, אנחנו קוראים לו דיבור של טן, והדיבור בתקשורת מקרבת הוא דיבור של ג'ירפה. עזבו כרגע למה.
איך אני אוהבת ג'ירפות.
לגמרי. אבל אחד הדברים שמתרגלים, ואולי יש שני דברים מאוד קשים בתקשורת מקרבת. אחד זה איך לדעת, כג'ירפה, כשאני ג'ירפה, להגיב לטן קשה וכבד, שהוא מאוד מאוד ביקורתי, ולא להיגרר ולהוציא מעצמי את הטן. והדבר השני זה בכלל לדבר עם אנשים שלא מבינים את השפה. אוקיי? המאבק הזה הוא פנימי. זאת אומרת, לדעת, כמו שאמרת קודם, לספור עד 10 ולא להגיב מיד להודעה או לאיזושהי אמירה, או אפילו אם זה שיחה שאתם לא רוצים לנהל אותה, לגיטימי להגיד, תקשיב, אני רוצה לחשוב על הדברים, בואו נדבר את זה אחרת, אבל אני אומר לכם כמי שגם מגשר, וגם אוהב נורא תקשורת מקרבת, ומתרגל את זה, ומשתמש בכלי הזה, זה לא פשוט לענות בדיבור בשפת ג'ירפה, למישהו שמדבר אליך בטן בכלל, ובמיוחד לא בטן תוקפני. זה נורא, נורא קשה, אבל זה, זה חשוב. זה, זה בהחלט מקדם את המערכת יחסים כשעוצרים את הדברים.
וגם אפשר ללמוד את זה.
לגמרי.
אני רוצה שנדבר על איזה דילמה שחוזרת שוב ושוב בקליניקה, ואולי גם אצלך בגישור, תגיד לי. הרבה הורים שואלים, מה עושים כשילד לא רוצה ללכת להורי השני? אתה נתקלת בזה בחיים שלך?
אז נדמה לי שכבר דיברנו על זה באחד הפרקים, וסיפרתי את הסיפור שלי, שהייתה איזושהי פעם אחת שהבת שלי אמרה את זה לאימא שלה, ואני עצרתי את זה מיד ואמרתי לה שאני לא מוכן לשמוע אמירה כזו.
יש לזה גם את הצד השני, דרך אגב, שהילד נמצא אצלך ומבקש ללכת להורי השני.
זה יכול להיות אולי שזה, זאת אומרת, זה בעצם מה שקרה לאימא של דני. שהיא שמעה את האמירה כלפיה, ודני אמרה לה, אני לא רוצה להישאר פה, אני רוצה ללכת לבית של אבא. אני לא שיתפתי עם זה פעולה, קיבלתי שיחה, אבל עצרתי את זה והסברתי לדני שזה לא משהו שאני מוכן לקבל אותו. היא כמובן לא באה אליי, אני לא שיתפתי עם זה פעולה. אז זה קרה לי בצד שזה כאילו היה אמור, ככה אני מבין, ככה אומרים לי, כאילו לחזק אותי כשהיא רוצה לבוא אליי, בעיניי זה ממש, ממש, ממש לא, זה אפילו עכשיו מאוד עצוב לי המחשבה שזה יכול לקרות.
אני רוצה להוסיף, כי רק להגיד שהילדה שלך אמרה את זה, היא ביקשה לבוא אליך כי היא נורא כעסה על אימא שלה.
נכון.
זאת אומרת, היה שם איזה משהו, זה לא שהם ישבו בסבבה והיא אמרה, אתה יודעת, אמא, אני מתגעגעת לאבא, אני רוצה רגע ללכת אליו. הייתה שם סיטואציה, והיא ביקשה לבוא אליך.
נכון.
ואתה סירבת.
נכון.
ובאמת, זה לא מעצים אותך, לא, זה לא... זה כן אומר שיש לך קשר טוב איתה, אבל זה לא אומר שום דבר עליה. מה שזה כן אומר, הנושא הזה באמת, זה נושא מאוד נפיץ ורגיש, שילד רוצה לעבור ממקום למקום, הוא גם הרבה פעמים נורא מעליב את ההורים, למה הוא לא רוצה להיות אצלי, למה הוא לא רוצה לבוא אליי, למה הוא רוצה ללכת, כל הדבר הזה, הורים לוקחים את זה באופן אישי ונורא נורא נעלבים, יש בזה משהו נורא נורא פוגע בתור הורה, כשילד עושה דבר כזה. אני חושבת שיש פה משתנה מאוד חשוב שצריך להבין את הגיל. ילדים מאוד מאוד קטנים, כשאנחנו נפרדים, והילדים מאוד מאוד קטנים, אפילו תינוקות, קשה להם לשאת לפעמים את ה... תלוי בהסדרי השהייה שעשו. לפעמים ההסדר הוא כזה שיש המון ימים, החלוקה היא חצי-חצי נגיד, 3 ימים פה ו4 ימים פה, זה המון לילד קטן. הוא לא יכול לשאת את הגעגוע. אז לפעמים צריך להיות מאוד מאוד קשובים בהסדר שהייה, ואתה בטח רואה את זה בגישור לגיל הילדים, וגם רגשית, כל ילד הוא קצת שונה. זאת אומרת, צריך שתהיה כן גמישות במקום הזה. אבל בוא נדבר רגע על המשך הדרך, שהסדר הראייה כבר, הסדר השהייה הוא בסדר, והילד כבר זרם, וכבר יש הסתגלות למצב, אוקיי? ובגדול הוא עובר והכל סבבה. ואז פתאום יש איזה בום, אני רוצה ללכת להורי השני, כי משהו קרה, כי פתאום כבר קשה לו, כי פתאום לא נוח לו, כי פתאום הוא באמת כועס על ההורה ורוצה להניש אותו, כי הוא משתמש בזה כמניפולציה בין ההורים. מה אז אתה מציע להורים לעשות בגישור? אתה נתקל בזה?
אם זה קורה בגישור, זה בדרך כלל יקרה זה יקרה בדרך כלל קצת לפני סוף הגישור, כי בדרך כלל השלב שבו תלוי בגיל הילדים, אבל מספרים לילדים הוא ככה לקראת הסוף, אוקיי?
נכון.
אחרי שכבר מתחילים להגיע להסכמות, למרות שבואו רגע נשים על השולחן, חלק גדול מהילדים, בטח ילדים גדולים יותר, כבר מבינים את זה הרבה לפני שסיפרו להם. אני חושב שחשוב מאוד להבין שזה סוג של מניפולציה שהילדים עושים, אבל הם לא אשמים בה. זאת אומרת, היא לגיטימית. אני יודע היום שהיה משהו בתגובה שלי כלפי דני אז, שהוא היה קצת תוקפני, והוא לא היה קשוב לצורך של למה היא אמרה את זה. אז אולי פה קצת הייתי יכול לתקן את זה, אבל אני חושב שצריך להבין רגע את המקום של הילדים, ובגישור בעצם, אני לא נפגש עם הילדים, בישראל זה לא כך מקובל, במקומות אחרים בעולם זה קורה, שהילדים מגיעים לגישור, בטח אם הם גדולים, אבל כן לדבר עם ההורים על זה שזו מניפולציה, וחשוב מאוד ביחד לא לשתף פעולה עם המניפולציה, ובטח 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 שלא להיענות לה. זאת אומרת, אם אנחנו נענים לבקשה, כמעט דרישה הזו, הדבר הזה יחזור על עצמו, ואגב, הוא יחזור כבומרנג בשני הצדדים. זאת אומרת, אם צד אחד יגיד, אה, מגניב, תבוא אליי. אתם לא רואים את התנועה שאני עושה, אבל זה חכה חכה, זה יחזור אליך כבומרנג, וזה יקרה גם הפוך. זה יהיה הרבה יותר גרוע, וחשוב מאוד להבין מה עולה בצורך של הילד לבקש את זה, ולדאוג לעצור את זה ביחד. זה בעיניי ה...
אני מסכימה איתך לגמרי, ואני רוצה להוסיף לזה משהו, שכשילד מתנהל בצורה כזאת, ואנחנו משתפים עם זה פעולה, זאת אומרת, הוא מבקש ללכת, ורגע, לפני זה אני רוצה להגיד משהו, עוד משהו רגע לדייק את זה, אנחנו מדברים פה על בתים מיטיבים, אוקיי? על שני ההורים שהם מיטיבים. אני לא מדברת, אבל, וחשוב לבדוק את זה, אוקיי? כשילד בא אליי ואומר לי, אני לא רוצה ללכת לאבא שלי או לאמא שלי, לא משנה, אני קודם כל רוצה לבדוק מה קורה לו שם בבית. טוב לו בבית הזה, יש לו שם פינה, יש לו שם מקום. אני רוצה לבדוק אם יש לו קשיים בבית הזה. בהנחה שהקשר הוא טוב ומיטיב, אוקיי? ויש שם קשר, כי אם אין קשר והילד שם חווה איזשהו קושי בבית השני, קודם כל בוא נפתור את זה. זאת אומרת, בוא נעזור לילד, בוא נקל עליו, בוא נבין מה הקושי שלו, ונסייע לו במקום הזה, אוקיי? ואם הקשר לא מספיק חזק, אז בוא ניקח אחריות ונבנה את הקשר שיהיה יותר חזק ויותר עמוק, כדי שיהיה לו יותר קל להגיע, אוקיי? אבל בהנחה שהקשר כן מיטיב וטוב, ועדיין יש לפעמים איזה שהם סיטואציות שהילד כביכול בוחר ועושה את המניפולציה הזאת, אני חושבת שהבחירה הזאת כל פעם יש לה מחיר עבור הילד מאוד מאוד גבוה, כי זה מאוד מאוד קשה לילד לבחור כל פעם בהורה אחר, ורגשית זה לא פשוט, גם אם הוא כביכול עושה את זה, זה מצב לא נעים, זה מצב לא נעים להיות בו. הוא עושה את זה כנראה כי יש לו שם איזה משהו שמפעיל אותו. אם זה עושים לו פרצופים, או תישאר, או רגשות אשם, או ההורה השני בעצם משתף פעולה עם הבלבול הזה. עכשיו, זה לא לטובת הילד. זה ברור. ממש לא לטובת הילד. גם החוסר רצף, זה לא לטובת הילד, כי אנחנו צריכים, אנחנו רואים את זה במחקרים, שילד צריך את שני ההורים שלו ובצורה יציבה וקבועה. אוקיי? ככל שזה יציב וקבוע, ככה הוא מרגיש יותר בטוח, הוא מרגיש יותר טוב, הקשר נבנה בצורה נכונה. אז בעצם מה שקורה, שאנחנו משתפים עם זה, עם הרצון של הפעולה, אנחנו פוגעים בו. אנחנו פשוט פוגעים בו, אנחנו מחלישים אותו, אנחנו מתישים אותו. לא צריך לדבר כל יום וכל שבוע על, אין לי, יש לי כוח ללכת או אין לי כוח ללכת, או על אני מתגעגע או לא מתגעגע. אוקיי, אם אתה מתגעגע, בוא נמצא דרך. שתוכל להתגבר על הגעגוע. בוא נקטין את הימים, אבל בוא נעשה את הדברים ברורים. זה לא גחמה. אני לא קם בבוקר והיום יש לי חשק או אין לי חשק, או זה לא שאם אני כועס על אמא אז אני הולך לאבא. לא, אני נשאר ומתמודד.
לגמרי.
או הפוך, גם אם אני אצל אבא ואבא כועס עליי, לא, אני לא בורח, אני רגע מתמודד עם אבא ועם מה שקורה. וזה נורא נורא חשוב, כי אחרת זה פשוט פוגע בילדים וגם בהורים, כמובן, באחד ההורים.
לגמרי. אני חושב שאנחנו ככה מגיעים לאיזשהו סיום, ולפני כמה פרקים פתחנו באיזשהו מנהג של לבדוק את עצמנו מה לקחנו מהפרק, אז אנחנו לא עוצרים, אנחנו כזה עושים חשיבה מהירה כל אחד בראש. אני חושב שהדבר שאני, אני לא הופתעתי ממנו, אבל אני לגמרי לוקח כדי לשים עליו איזשהו זרקור אולי לתקופה הקרובה, זה המקום של מה שאת פתחת, ואני שיתפתי קצת על כמה זה חשוב גם לעשות זה עם הילדים, אבל כן לדעת לחזק את ההורות של ההורה השני בכל רם, בלהגיד את זה, בלדבר את זה, אולי אפילו בלכתוב את זה אם אפשר. אני חושב שזה משהו שיכול, אפרופו תקשורת מקרבת, ממש ממש לקרב גם את ההורה השני, וגם אם לא, אז הפרגון הוא גם עושה טוב לנו. אני חושב שאני לגמרי לוקח לעצמי לשים את זה על איזשהו זרקור לשבוע, שבועיים הקרובים, לא יודע, ננסה.
לגמרי. ואני לקחתי את מה שאתה אמרת, נורא אהבתי את זה, של להגיד לילד כמה אתה מעריך את ההורי השני. זה מקסים בעיניי, זה כל כך יפה, וזה כל כך מעצים, כי בסופו של דבר הילד הזה הוא 50% אני ו-50% ההורי השני. ואם אני מעריכה את ההורי השני כל כך, אני בעצם מעבירה לילד מסר שגם הוא, ה-50% שנמצא אצלו, אני מעריכה ואוהבת, והוא יכול לקבל את עצמו ולאהוב את עצמו, ואמרנו שמערכת היחסים הכי חשובה זה שלנו עם עצמנו, אז גם הוא יכול לקבל את עצמו ולאהוב את עצמו קצת יותר.
מהמם. אז אנחנו נעצור כאן.
לגמרי.
ותודה רבה שהייתם איתנו והקשבתם, ואתם מוזמנים לפנות אלינו, להציע לנו, לכתוב לנו, או נושאים לפרקים, או הערות, או מחשבות, או כל דבר שואל לכם.
ומוזמנים לשתף, כל הורי פרוט שאתם, או שחי בשני בתים, לשתף אנשים, מי שלא מכיר, שיקיר.
לגמרי. אז תודה רבה.
אז תודה לכם וביי ביי.
ביי.